קודם כל אנחנו רוצים להשלים את הנושא שאנחנו עומדים בו, אי האזכור של מתן תורה בתנ"ך, שנדמה לי שהבנו כמה מילתא דתמיה יש בדבר הזה, חוץ מרמזים בצורה מיוחדת ממנה, ואחד הרמזים נמצא למשל בישעיהו סמך ג' פסוק האחרון. היינו מעולם למשל תבנו נקרא שמך לב, לו קראת השמיים ירדת מפניך הרים נזולו. אנחנו כבר ראינו את שירת דבורה וראינו את הדברים המתהילים, ולמעשה המדרש בונה על זה כשהוא אומר שהתורה ניתנה באש, במדבר ובמים. באש בהר סיני השם כולו, במדבר סיני, ובמים, אפשרות אחת אמרנו שהנחל היורד מן הארץ, אפשרות שנייה, הגשם, כנראה תוצאה של מה שאנחנו היום נקרא רעידת אדמה וכו'. המקום הנמרץ יותר הוא בתהילים סמכת. אמרנו שאת הספרדים לשיר של יום, יותר כנראה את השם יותר בתהילים, יש לנו שבתנ"ך. יקום אלוהים יפוצו אויביו וינוס מפניו מפניו. אתה שומע כבר את הגילוי שאתה מכיר בביצוע הרוב. כי דוף אשם כי דוף, כי אימס דונלד בפני יש ודור שם בני אלוהים. הצדיקים וכו' וכו'. שולו לרוכב בערבות. זאת אומרת, מי שבא ברכיבה, הוא בא ברכיבה בענן, רוכב שמיים וכדומה. פסוק ח', אלוהים בצאתך לפני ימיך, בצאתך בן שמעון סב, ארץ רעש אף שמיים נתח, לפני אלוהים זה סיני, לפני אלוהים אלוהי ישראל, וזה בוודאי וריאציה נמרצת מאוד על מה שכתוב בשירת דבורה. אבל כתוב פה מפורש, יכול להיות שזה נוסחה קדומה מאוד. גשם נדבות תניף אלוהים נחלתך. אבל אתה שומע עוד פעם את הגשם, אתה שומע גם משמיים נעטפו ומנמצא במה שראינו בדברי הזה בישעיהו. אם אתם זוכרים את הסוגיה בשבת, פזיים, פחת, פתת, עם כל מקבץ האגדות של על מתן תורה, אגב, זה תופעה מאוד מעניינת. אנחנו מכירים דברי אגדות חז"ליות שמופיעים במקומות מנומרים בפשס, או שם. מהו העיקרון שעל פיהם, על פיו אנחנו מסבירים קטעי אגדה כזאת?
זאת אומרת, בשם אותו אומר.
לפעמים זה בשם אותו אומר, לפעמים זה פסוק של מדרש וכו' וכו'. זה באגדות שהן נפרדות כל אחד בפני עצמו. יש אבל מקבצים או מגבשים או גבישים של אגדות ככה בכמויות, אפילו בכמה וכמה דפים. זוכר מישהו?
החורבן בגיטי.
יפה מאוד, החורבן בגיטי. עוד. טוב, אמרת החורבן. אגב, אתה זוכר?
הרב יש את כל הזמן מזכיר
את זה. עוד פעם?
הרב יש את כל הזמן מזכיר את זה.
את מה?
את העניין הזה שיש את הגביש של אגדת חורבן בגיטי.
אז מה?
בגלל שזה גיטים, בנה מסע את הדשבור.
זה, אז קודם כל, מבחינה טכנית, איך זה מתחבר שם לגיטים? המשנה שם דנה, מי שמבקש שאשתו תגבה את הכתובה שלה לאחר הגירושים, מהקרקע שהייתה, והקרקע הזאת נגזלה, נלקחה על ידי הסיפריקון. שואלת על מה הבעל לסיפריקון, על מה מתכוונת לחבר'ה, לג'וליקס, בערב החורבן. הקנאים שהתפרקו, שנדבו, שנדבו, ששרפו את הכל, יוחנן ירושלים, שמונה ביורה. ואגב זה, מדוע הדבורה מתחילה לספר את זה. זאת אומרת, זה היה, הייתה חוגיה מחברת. אבל כשאתה רואה, למשל, מסכת יומא, יש מדבש של אגדות על המן שירד מן השמיים. מסכת מגילה על בית כנסת. בשבת על...
בשבת על מגילת אסתר.
כמובן. בשבת. לא שומע? בשבת אמרנו ברגע זה על מתן תורה. בכתובות בסוף מעלת ארץ ישראל. אז צודק שיש פה דבר מפליא מאוד, שהמקבשים והמקבצים הם בעלי תוכן למסכת. ארץ ישראל זה הקרקע שכנסת ישראל אמורה לגבות את כתובתה מהקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת, זה הקדוש ברוך הוא נתן לרבות תמורת מה שהמקרא מדבר על נישואים בין הקדוש ברוך הוא כאחד עולה לקראת כלה. לכו לעלמא, בשבת ניתנה תורה. איך שלא יהיה החשבון. ככה הסיפור של מה ולכן במסכת שבת באגדות על מתן תורה. וכיועץ זה בזה רשימה ארוכה של כל מיני, אני מתכוון לומר, שבמסגרת הסידור של הש"ס על ידי המערכת בימי רבינה ורבשי, זה לא היה מקרי, זה לא סתם קשר אסוציאטיבי, אלא שזה בא בצורה מאוד מתוכננת. אלא הצורה היא כאילו זה דוח, כאילו זה דוח בבית מדרש חי. אבל גם כאן, בתור הבלדן יש סדר. על כל פנים, אז שם הגמרא בשבת דורשת את הפסוקים הללו. השם ייתן עומר המבשרות צבא רב, על עברותיו של הקדוש ברוך הוא, מלאכי כבוד ידידות ידידות. וכשמדברים בפסוק תזיין, אר אלוהים אר בשן, אר אגב, עצם הביטוי אר האלוהים, הוא מדבר על סיני. למה תרקדו נרים גבלונים, האר חמד אלוהים בסופתו, אף השם ישכון לנצח. מה יש פה? האר חמד אלוהים לשבתו. ואיזה הגנת חז"ל מפורסמת ומוזה פה? שהייתה תחרות בין הרים, על כל האר ביקש שעליי הקדוש ברוך הוא ייתן את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא, הרים ויבונים הם הרים נישאים, והוא לא מקבל אותם. הוא דווקא הלך לסיני שהוא נמוך יותר. מה נפקי מינה לנו היום בהגדה הזו? הזכרתי זה לאתר את המקום. למה יש פה סניטה נמרצת נגד המחשבה המצרית? כי באמת המצרים זיהו בטעות את הר סיני בדרום חצי האי, ששם הערים הגבוהים, וזה לא יכול להיות, כי המחשבה שלהם הייתה, איפה יש לכם פה ויזואלים הוכחה למחשבה הזו? כן, זה אני אומר למחשבה המצרית.
זה גם
העניין הזה,
שאתה
הרבה, הוא נמוך, וחסה, על המסביב. אז אתה אומר, אתה צודק, שאתה מביא הוכחה, קודם כל, מה היה מהפסוק בתורה, למשל?
בין כתפיו שכן.
בין כתפיו שכן, היופי, הראש הוא גבוה מהכתפיים, אז לכן סבר למברי בעת ואיתם, אבל העוצמה והכוח זה בכתפיים. באמת שאתה מסתכל, אתה יכול לראות, כשאתה רואה, ירושלים הרים סביב, אתה רואה בחוש את הר הצופים, ואתה רואה את הר הזיתים, ואתה רואה את הגבעה כאן במערב, ואתה אומר, אני יורד לכותל. לפעמים זה צורם.
כן, בכלל אתה מצליח
לעלות לארבעה את זה. סליחה, אבל זה לא משנה. אבל עובדי, היהודים שגרים בעיר דוד, איך הם אומרים? תעלה לכותל. איך אמר את זה דוד? מי יעלה בהר השם? כי בית המלך היה בעיר דוד. איך אומר יחזקיהו? מה האות כי יעלה בית השם? זאת אומרת, אלה הם מטבעות לשון שנטבעו כתוצאה מהצדים הטופוגרפיים מבלי מייסים. כך אמרו את זה. אז באמת שאתה מסתכל ואתה רואה, יש פה אפילו בעיה ביטחונית. בעיה ביטחונית שאתמול היה לה ביטוי נמרץ. מאיפה נתן מותגו את ההוראה? למה? כי הם היו גבוה. מקום שאתה רוצה לשמור אותו, הוא לא יורד בעיני, כי באמת אפשר לחתן אותך. ראיה מיהושע, לפני האי, מה עשה בלילה שלפני זה? מה שאתה אומר זה תשובה לשאלה.
בעיה שם באמת.
אז מה קשה? האם מפרטים את המרקל מיד? את החפק אתה עושה באמת? הרי כל אויב שיבוא יכול לצלוף עליך, יכול לחתר אותך. אז בעיה באמת, בלילה, דווקא בזמן שזה מסוכן, היית צריך לנון בהר, במקום גבוה. לכן דרשו חזר בעיה לבעיה, חוץ מהבעיה דריה, בלילה לפני הזה, במקום לחזור לתוכניות, אתה הולך לישון, אז לכן דן מורכה של הלכה. כמובן, מה העומק, מה המסר הצבאי שיש פה? אתה רבי לכם, מה אתה עכשיו הולך להגיד לי שני דינים של רב חיים?
זה להיוועץ בסנהדרין במלחמה.
זה לא בוקר של רב חיים. הוא רצה לעסוק בעניינים רוחניים בשביל לברר לעצמו את המוטיבציה של הקרב. מה שקוראים לשמור על רוח העם, מה שקוראים על הכוח, והיד שם בעמק אומר, אנחנו הולכים להילחם, אנחנו צריכים להבהיר לעצמנו למה אנחנו נלחמים, בשביל מה אנחנו נלחמים. זאת אומרת, לברר את מטרות המלחמה, באמת לתת איזה נאום של מוטיבציה או דברים כמו אלה, ואתה מכיר את היום מן הצבא, ושיהיה ברור לאנשים על מה הם נלחמים. יש לנו כמה וכמה דוגמאות, אני יודע, הדרושה של עוזי נפיס לרגלי הר ציון. גם בימינו, הדברים כאלה, שהשבועות כל הדברים אמרו, נפוליון היה חתיכת מיילים בצבאיות. איך הוא אמר? צרפתים, 4,000 שנה ניבטים עליכם מהפירמידות הללו. זאת אומרת, כשהוא ביקש שהצבא הצרפתי יגלה כוחות גדולים כדי להסתער על הצבא המצרי, ואז. אז זאת אומרת, כשאתה אומר איזה מסר רוחני, אז אנשים יודעים לשמוע עם דבר, וזה העומק שבעיה משם בהם. על כל פנים, לכן ירושלים היא בעיה, לכן, מה אמר המשורר? ירושלים מקים סביב לה, והשם סביב לעמו. אז זה שמתכן לצד, אבל השם סביב לעמו. זאת אומרת, הוא נמצא
עליה,
הוא שומר על הדברים כיוון מיד. על כל פנים, המחשבה היומית אמרה שהר סיני שהוא נמוך, הוא זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו כדי לתת עליו את התורה. מחמת העובדה שהוא באמת צנוע יותר, מחמת שהוא ענב, שהוא סמל של הענבה. אז זה מה שרשום פה. הרים גמונים, הר חמד, ובאים לשלום, עזב את כל הערים היותר המועים, ואנחנו למחשב הערות. כשאני ביקשתי הוכחה ויזואלי, הוא הייתה... אנחנו דרגיה... הוא היה עם סיר, מי כבר שמה?
עם כאן,
בית סיר. הבית שמול במידה דברים. השקיעו שם 40-10 שנים בנות במידה דברים. ומה יש שם בסוף עם ה...
פנס.
מה?
פנס.
לא, שם יש עמדת תפילה של הכהן. יעני עולה במדרגות, אני לא יודע אם יש שם מעלית, מה יש שם? שם קרוב את האלוהים. זה כמובן בית מופגן עם כוח.
בדיוק היה תחמר לפני השקעה.
נכון, לא, ממעמקים תרחיבה שלו. זאת אומרת, לכן זו מחשבה שאתה יכולית, חברנית, בשביל למדי שאתה גבוה יותר, אז אתה שנית יותר, אז אתה בסדר. פסוק י"ד, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שינן, השם בר סיני בקודש. פסוק קשה, אבל אנחנו מבינים את התוכן שלו. מה יש בתוכן שלו בעייתיות ופתרון לה ביחס למתן תורה. יודעת. סליחה, אני אתכם. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שינה נשים בב סיני מורש. כבוד הגבי, מה כתוב בלוח על הפסוק הזה? עוד לא הגעת לי. אין לך פה את הלוח. אחרי תראה בשבועות כתוב שמי שעולה לקריאת עשרת הדיברות יגיד את הפסוק הזה בלחש לפני תחילת הקריאה. וזה הוא אומר בשם שירי כנסת הגולה וחכמי טורקיה. מה זה באמירה הזאת? כשאתה אומר משהו, אז זה בא בשביל להשלים, בשביל להנגיד, בשביל משהו. זאת אומרת, זה לא נמצא בטקסט שאתה אמור לקרוא עכשיו. מהי אותה, אני לא יודע אם כבר נדברנו על זה, מהי אותה אגדת ילדים או אגדה ששמענו מהגננת הבסיסית במתן תורה? שהיא אגב, היא כתובה במדרש. לא זכור לי שזה נמצא במדרש. יש כתוב גם הצאן והבקר נראו אל מול הערעו, משהו שהיו שם סביב לראות.
עכשיו,
היה מידה שאומר שהם אמרו
כשאתה
ציני, ירה. זה ברגע לא אמרו.
כן,
זה אחרי זה מקשתים. לא התקבל.
שבני סניה.
הגננת
שלי, יעקבו,
אמרו. שבני סניה,
זה לא? ישנו בלילה?
זה לא כתוב במדרש. זה המגן אברהם מביא, שכתוב, ביוצא משה את העם לקראת האלוקים, משהו שהיה צריך להעיר אותם. זה התיקון שאנחנו, לכן קוראים לתיקון להפשר. בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, עוף לא פרח, שור לא גר, ציפור לא ציית, הים לא רעש, ויצא הכל הנוכחי השם יותר, זה כתוב במדרש. המדרש הזה הוא עמוק. אגיד לכם בחצי משפט, העולם שלנו מלא קולות, והקולות יוצרים גם הידים. ואז כשאתה מבקש להתחקות על הקול, אז למעשה זה רק ההד שלו. כשהדבר הזה נתן את התורה, זה היה עולם הדממה, לא היה הידים. האורגינל זה כתמר רבי מה אבל יש פה פשט עוד יותר פשוט במדרש הזה מה?
שכל העולם מצב הוא שלי במתן תורה
מילה יותר חזקה
כל העולם קיבלו את הדבר
לא מספיק אותו שכי
אז מה? מצב הוא
כי לא מספיק זה ניסוח אותו נהי טוב אבל לא כאן הגלעדיות של הקדוש ברוך אמרנו בפעם הקודמת שבפרשת ואתחנן התורה חוזרת על מעמד עשרת הדיברות. מה יש שם פסוק נמרץ מאוד, אנחנו משתמשים בו לעתים חגיגיות? מה אמרנו של ישראל, מהי המסקנה התיאולוגית, הדתית, הפילוסופית של מתן תורה?
שבועם כל הלבים.
אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אי עוד מלבדו. אמרו חזל שהקדוש ברוך הוא קרא את כל הרקיעים למעלה, פרש את כל האדמה עד לתחתית הארץ, אין יותר, זהו. זאת אומרת, הגילוי של הבלעדיות של הקדוש ברוך הוא, האחדות הבורא, העדף הראשון של האמונה אנוכי השם אלוקים. מה זה בא כמובן לשלול שם ברשימה ארוכה של מה ש... של עולם הדממה במדרש מלאכים לא אמרו קדוש אין מי שיכול להתחרות באלוהותו של הקדוש ברוך אז המסקנה הנמרצת ממעמד על סיני זה יחידה יותר של הקדוש ברוך גיבלת אתה פותח ישעיהו בר שרפים עומדים עם מעלו כרזל זה ואמר אתה אמרת על התפילה אתה מתאר כולם מקבלים ברשות זה מזה ואתה פשוט זה לזה להקדיש לו סיפור של העלומים אומרים כולם
איך שם זה רק בן אדם ספציפי, בן אדמי, ולא כל המשרד.
זה הכיוותר, אבל הוא גילה לנו את זה. מה מונח? מונח כל כך.
ישר מה אתם הרכבה?
נו, על זה בדיוק אנחנו
נדעים. למה ישר לה שקודם חוקים?
העיקרון הוא שאני בדיוק, הקדוש ברוך הוא יחיד בעולם. אנחנו, ההסתכלות המקובלת שלנו, שככל שהמלך גדול יותר, בגילות שלו גדול יותר, אז הוא מופיע יותר עם פמליה. כשאחד הולך לגדול, תמיד מחר לא ילך לבעל. אתה רואה את הרב הראשי הולך לבעל, תמיד יש לו מישהו שמתאמה אליו. מישהו שמע שלו, גימור שלו, משהו. ראש ממשלה בחברה, עוד פעם?
אדמורים.
אדמורים? הנשיא הולך לבעל. תמיד יש לו מישהו שהולך יחד בכל זה, לא? כבוד המלכות. פה יש לנו בעיה. מצד כבוד שמיים, אנחנו באמת היינו רוצים, ואנחנו מתארים לעצמנו את הגילוי של הקדוש ברוך הוא עם פמליה עצומה. החשש הוא, ברגע שאתה רואה פמליה, אז אתה יכול לבוא, אתה עושה לי דבר, אתה מבקש פה טקסט. ומה אמר הקדוש ברוך הוא אמר? לא תפנה לא אל גבריאל ולא אל מיכאל, תפנה ישר אל אלוהים. למרות המורכבות של הסגל המלווה את הקדוש ברוך הוא, הפנייה היא ישירות אליו, לא מזכירות ולא מזכירה אלקטרונית, ולא ישר דבר.
אני חושב לדבר גם כל הסוגיה של הצדיקים, היא בעייתית.
אני מסכים איתך, אבל היא גם עם המלאכים, למה אנחנו נראים את המלאכים? נלמד למחים את הצדיקים, בבוקר בשכם, אמרת לכולם מקבלים מה לנותן משהו זה לזה, כשיש תיאור של התפילה, עכשיו דרך, אמרת, שרפים עומדים ממעלו, למה זה עוד יותר קשה?
עומדים
מעלה. עומדים מעלה, מה דרשו? מה היה עכשיו את הפסול?
הוא יושב.
מי שהמורים של הקרנים, שבנו את זה, במראות שבנו את זה, דאגו שאולמות הקבלה של הצער ושל כל היער המלכותי יהיו אולמות אדירים בשטח ובגובה. כשאדם נכנס, אדם נורמלי נכנס לחדר, לחדר הקס, העובדה ששם בסוף, בסוף האולם הענק הזה, המדהים בגובו, יושב לו מישהו, היא מניחה ומנגידה את האדם הזה שבגיל, שהוא מרגיש את עצמו מאוד, הוא עוד יושב על במה גדולה וכו' וכו'. מה אבל קורה? הוא יושב, יושבים לו מזכירים, עומדים לו מזכירים, הם עומדים לצורך, אתה לא נותן לו, מתייעץ איתו, הם עומדים לשמש אותו. מי אבל שנכנס בדלת, מה הוא רואה? הוא רואה את הצער, את הקיסר יושב, ואנשים שעומדים מסביב לו, הם עומדים באמת בשביל לשמש אותו לפקודתו. אבל מבחינת האדם הנכנס, היה נראה שהם עומדים ממעלו. העמידה שלהם היא נראית לנו כמי שעליונים עליו, אבל אנחנו יודעים שהתפקיד שלהם הוא תפקיד להיות נכונים, לבצע את השליחות שתוטל עליהם. עכשיו תחזור לפסוק שלנו. מה היחס בין הפסוק שלנו לבין מה שיש בפרשת יתרו? אתה קורא פרשת יתרו, יש לך קושייה גדולה מהפסוק הזה, או מפסוקים נוספים, הנה ראה חזר. עוד פעם? ורכב אלוקים רבותיים. ציטטתי כבר את המדרש. מה שהקדוש ברוך הוא ירד לתת תורה, ירדו איתו 22,000 מחנות ריבועות של מלאכים.
עם גלים.
עם גלים, עם כל מיני סיפורים. רבותיי היקרים, מה אנחנו מפתירים בשבוע?
מרכבה של
יחזקאל. הרי המרכבה של יחזקאל אמורה להיות אנטי סותרת גמורה לגילוי הבלעדי של הקדוש ברוך הוא. כשאמרו האחרונים שהעולה לתורה בקריאת עשרת הדיברות יגיד את הפסוק הזה, הם באו להשלים את החסר לפי הבנתם הסובייקטיבית. הבלעדיות של הקדוש ברוך הוא חוקקת בלבנו את אמונת הייחוד. אבל היא משאירה אותנו ריקנים מבחינת הגילוי של המלכות. מלך הולך לבד, איפה המזכיר, איפה העוזר, איפה המבצע, איפה השליש, איפה מה? אז זה כמובן התחשבות בגישה הסובייקטיבי שלנו. זהו היחס בין התורה לבין הכתובים, בין הנביאים. משה רבנו ראה נטו, וילד אלוקים על ארץ מים, ולא נזכר שום דבר מהשפשות הזאת. ואילו במדרגות, זה השפה היה מהירה, ואילו במדרגות יותר נמוכות, אז יש פה תוספת, בשקל אומר לכם אלוקים ריבותיים אלפי שינן, מלאכים רבים מאוד שנתלבו לו, אבל השם התגלה בסיני בקודש. מה מספרת הגמרא כשמשה רבינו עלה על המרום? עלית על המרום שבית השבי. היה איזה מאבק, איך חז"ל תיארו את זה? התורה באיזה מקום שהיא שבויה, אולי עוד מזדמן לדבר על זה, בעזרת השם בלב יום השבוע. לקחת מתנות באדם, אתה לקחת מתנה והבאת לאדם, הבאת אותה למטה. אז באמת חז"ל דרשו את השיקים הללו כמשלימים את האגדות של מתן תורה. עכשיו אנחנו צריכים כמובן לבוא, זה בערך באופן שטחי, המקומות בתנ"ך שמתן תורה נזכר. אז מה היא קודם כל המסקנה המטריאלית מהחומר שקראנו?
שאין
התייחסות בפורש. זה לא מדויק. אמרנו שירת בורה.
כן, אז הכל באופן דימויי.
לא מספיק.
לא כתוב היה מתן תורה.
לא מספיק, תנסה.
זה מסוימים.
מה?
זה מסוימים.
לא שומע, מה?
במצבים מסוימים.
אני מוכן לומר אם רק תסביר לי מהם המסוימים. אני לא דוחה על הסף, אבל תסביר לי. מהי הנוסחה? סליחה, הדומה של יציאת מצרים היא דומה טובה. אמרנו שיציאת מצרים נזכרת 50 פעמים בתורה, בתנ"ך עוד כמה פעמים. אז מורה היסטורית שאנחנו מבקשים לקבוע את משקלו והשקעו את כל הדברים האלה, אז אני יכול לומר, מציאת מצרים, מה שהיא מאוד דומינת, שהיא נזכרת. היא נזכרת בפרשת מציאת, מציצית, היא נזכרת בפרשת ממה, כל הזמן, למה התורה לא כזה? אז מה גילים? גילינו שהיא לא מופיעה. לעומת זאת, הראינו לכם כמה פעמים שהיא כן מופיעה. מה עכשיו צריך לומר? צריך למצוא מכנה משותף של כל הפעמים שזה נזכר. אז אתה אמרת, נוסחה כזאת מעצבים מיוחדים. אני מוכן לקבל, תגיד לי מהו המיוחד. למה בשירת מורה היה צריך ובשירת שמואל לא היה צריך? למה פתאום בדמורה היה צריך? למה ישעיהו היה צריך? למה התהילים היה צריך? למה חבקוק היה צריך? מה?
אתה
ממצב לי את המצב, עושה מצב, מצב, מצב. תגידו מילה, תגידו מילה בכלל אם משותף שכל הגבול.
מבורה.
עוד מילה יותר טובה להגיד. עוד פעם?
לא. כמו את הייתה הגדולות של השם?
תפילה.
לא, לא סתם מצימת נבואה. כל מה שהיה
התגלות. שירות. מתן תורה נזכר
כשהוא
נשפש. אני לא אמרתי שבכל שירה הוא נזכר, רק בצורה שירית. לא אמרתי שבכל שירה יש נזכור. זאת אומרת, אי אפשר לדבר על מתן תורה בעברית של יום יום. זה קדוש מדי, זה גדול מדי, זה נסגר מדי. אין לנו את הכלים הפרוזאיים לדבר על זה. מה שאומרים הילדים, מילים שבית מרקחת. זאת אומרת, מילים מיוחדים במינה. זה לא יהיה אמיתי. אביא לכם דוגמה. הרב לוטנר,
כמו שגם מי שהיה בעצמו, כשהוא
ראה את הזו,
רק
אתרגם
את זה לדימויי
נבואה. זה עוד דבר, זה עוד דבר.
השירה היא, בסופו של דבר, יש לה דברים דומים לדימויי
נבואה. כשהוא אמר נבואה, לא קרוב. אבל עד דבר.
על אותו עיתון.
סיפר לי הרב לוטנר, שבאחד הפעמים שהוא עזב את הארץ, נסוע הביתה, תפסו אותו המחבלים, תפסו אותו המטוס. והנחית אותו ברבת עמון, בקיצר, הוא היה סב, לקחו לו את הכתבים, עד עד, והחזירו את זה בעולם. היו סיפורים לא פשוטים בכל דברים האלה. הוא בעין שלו גם תיאר את מה שהוא ראה שם אחר כך כשהוא השתחרר. הספן ישב איתי וסיפר איתי ודיבר איתי על זה, ואמר לי, החלטתי שאני לא אדבר על כך בפשטס. זאת אומרת, לדבר על זה כדי לספר את העלילה, זה סיפור מותח, זה סיפור בלשי, ולספר על זה בצורה של חולין, היה איש בעל דימויים מופלאים, אבל זה לקחת את היין המשובח ביותר במשפח אותך החוצה. זה יין משובח ששותים אותו בקביעות קטנות ולעיתים מזומנות. לדבר על זה, לעשות אותו חולין. על זה הדרך, אני אומר. החוויה של מתן תורה היא כזאת שאי אפשר לעשות את היום יום. אז הדיבור הוא רק דיבור חגיגי מאוד. זה אחד ההסברים. אבל יש פה עומק עוד יותר גדול. וזה קשור באמת ליחס שבין הגילוי של הנבואה לגילוי של התורה.
אבל
בכל אופן, גם אם, אז רק את ראשי, אז זה עדיין היה צריך להאמר הרבה יותר. אני אומר, המכה נוספת. מה החשש? אז יש פה לדבר בדבר, זה הופך, המטבע נשחק, ממה הוא נשחק? הוא נשחק מהשימוש הקטינרי בו. יש דברים שאתה משתמש בו, רק לעתים לרקות מפני כבודה, מפני קדושתה. נו. מה הוא חשש הגדול של העיסוק בגילוי של מתן תורה?
מחוסר הבנה של הגיע לתפילה אולי.
איך? עוד פעם?
ממשים את זה.
דעית המילה נכונה, ממשיות?
שהשם יורד.
איך קוראים לזה בעברית של שם?
שמחת
שמה. החשש להגשים, לעשות גשמה. אתן לך דוגמה אולי...
זה יש בו מקומות. יש הרבה
בניין. אני אמרתי לך, אני מדבר על זה. זה בדיוק הדיון.
אני חושב שפעם אמרתי לך.
לא, אני למעלה, אני לא יודע אי שר.
אלא... אני לא מרות. כך כתוב בלילה של הרמב"ם. אין פה תימנים. כך כתוב בלילה של תימנים של הרמב"ם. אלא הקדוש ברוך הוא בכללו. הרמב״ם במורה אמר שעצם זה הדבר שיאמר הדבר גשמי. עצמיות של דבר. כיוון שהקדוש ברוך הוא אין לו עצם, זאת אומרת הוא גילוי רוחני, וקשה לנו מאוד להבין את זה. במקום אחד כותב הרמב״ם שהדבר קשה ביותר להבנה זה הרוחני כנבדל. הרוחני. זאת אומרת, מושג הרוח שהוא נבדל מיסודות גשמיים. כשאתה רוצה לתאר משהו רוחני, אתה מתאר את זה ואתה אומר, למשל! למה אתה אומר למשל? ואתה מבין משל, מדבר שאתה קרוב, אתה מבין דוגמה של מלך. כל הדוגמאות שהבאתי הן דוגמאות שיש להן איזו משקה שהיא לגשם. ראית פעם את הנשמה לא בתוך גוף של אדם? לא ראית. כיוון שאתה רואה אדם מתפייט, אתה רואה אדם מלך, אתה רואה אדם בוכה, אתה רואה אדם במצב לא נורא, זאת אומרת, הנשמה שלא עובדת. בוא נחשוב רגע אחד את הנשמה, לא כשהיא בזיקה אל מסגרת גשמית. אתה מוכן לדבר איתי על...
גם אז אני מנימות את בתור איזה רוח החיים שאתה רואה.
אני לא יודעת, אתה תרגיש. בוא נדבר על אהבה אפלטונית. אבל אני גאו לב אהבה אפלטונית, אבל אהבה בלי אובייקט. לא עובד. אז אתה יכול להגיד למשל, מה שעשו הנביאים, הם אמרו, אני אומר לך אלוחני, אבל נדמה שאני לא בעיניים שלך, שאתה לא מבין מה שאני רוצה. אז אני ממשיל לך את זה, אני מלביש סוס, אבל יש לי כך סוס, 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 מה זה סוס? אז ניסיתי להגיד סוס זה דינמיקה. נו, אז למה אתה לא אומר דינמיקה? אז זה הרי סימא שופעה, מקום ביתה. סיפרתי את זה. לא סיפרתי, אני לא בסדר. מה יעשה בפריט שקרא ליהודי שלו ואמר לו, שמעתי שאתם מישהו, מה זה שופע? הייתי מכיר את לא שופע, לא יפה שופע, לך תסביר לו מה זה שופע. בקיצר, אחרי שהוא מנלחד, אחד אומר לו, כמי טרומפייטור? טרומפייטור ברוסית זה חצופה. אומר לו הפריט, אז למה לא אמרת מי הטרומפייטור? אז אומר לו, אדוני הפריט, שופע זה טרומפייטור. לתרגם דבר בדי קנות, במקרה הזה הוא לא ניתן. ואהרון אחיך יהיה נביאיך, אומר רוקלוס, יהיה מתור גמנך. הנביאים מתרגמים, אבל הם מתרגמים לטרומפייטו. הם לא יכולים לתרגם נטו. כי התרגום בעצם מציאותו, הוא מבקש לקרב את העניין, להוריד את הדבר לעולמנו. ואני מדבר על ערך שהוא לא בר ירידה. זוהי בעיה חמורה מאוד של בעיית הרשמה. איך אנחנו יכולים לדבר על אלוקים בלי להכניס אותו למסגרת ישראל? על בין זה אספק להריע, בגלל שאני נראה כל המושגים החשובים האלה. בעיה לגמרי לא שונה. על בין המקום שהוא אלוקים רוכב על סוסים. אז אתה תגיד על סוסים בלגים, אתה תגיד לי מישהו בא להגיד לי שלא דייקתי שהסוסים הבלגים הם הסוסים המיוחסים. יהיה כך, סוסים סלוניקאים, כל הדבר. אני רציתי לתאר דינמיקה, אני רציתי לתאר, הנביא רצה לתאר מרוץ, איזה שטף של... לך תדבר על כל הדברים האלה, איך זה בפועל? אז אתה מוכרח להלביש את זה במשל. ואז מה קורה? ואז קורה שאתה רוצה לחנך את הילדים הקטנים שכתוב במשנה יש עין רואה ועוד השומע. אז שאתה רוצה להילד, רואים אותך, רואים אותך. אז הסיפור העממי שמעשה ברמסון מסלן שנסע בעגלה אמר לו, אמר לו זיהות, אמר לו, היום כדי אני רואה שיש פה איזה הרימה של שחת. אני לוקח אותה, אתה תסתכל, אם יש מישהו שרואה, ואתה תגיד לי, ואז אני אעלה. כשהוא יורד, איך שהוא יורד, אז המסור מציב, מתחיל לצעוק, רואים, רואים! היהודי זורד את הרימה של שחת, תופס את העגלה, מציב בסוס, ממשיך לנסוע. אחד מסתכל, אני שואל, מה, מי ראה? רואים, רואים. העגלון יכול להיות רואים, רק כשהוא רואה, מישהו עומד מסתכל. זאת הבעיה, איך אתה יכול לעשות רואים? אז הילד הקטן אומר רואים, הוא רואה שזה אח גדול, שזה עין אלקטרוני, שם רצית ממנו. אז אני ממשיל לו את זה בשביל להפחיד אותו, בשביל להיערע אותו, כי קשה לו לפחד על מניין רוחני. מה קורה עליו? הילד הזה גדל, ועין אלקטרוני גדלה אימו. אז בסוף יוצא לו שאלוקים, זה עין אלקטרוני. בתקופת המעבר צריך אדם להשאיר מעליו את התפיסות הילדותיות המגשימות ולהיאבק עם התיאור הרעיוני נטו רוחני. ועל זה אמר הרמב"ם שזה קשה מאוד.
שזה צריך אותם להגיד. קודם כל, הדרך שקודם כל להכיר בברום, לא. יש איזה יסוד שגימי, אולי שאפשר שילד יכול לעשות מצוות? אם הוא יכול...
לא זכר. אני שואל, בן שלוש הביא אברהם את בורו, אני יודע שבן, למשל, בן רוסו, המחנך הצרפתי, סבור היה תרגיל את הסבא של הימים. ואתם מבינים לי שאתם מבינים תולדות החינוך. אז יש שם תיאור ספרותי של איך לחנך ילד בשם הימים. הוא מראה את שלבי החינוך. אני מדבר על כך שמגיל 16-17 זה הזמן לחינוך דתי. שיטתו. אנחנו יודעים, ילד בן שלוש, ושאביו יודע לקרוא, מלמד אותו תורה סיבה לנו משה. והרמב"ם אמר, כמו שצריכים ללמד את הילד שיש אלוהים, צריכים ללמד אותו שאלוהים הוא לא גוף. אני מבין שלילד יהיה מאוד קשה, אבל שידע עם הקושי הזה, כי הוא אומר אחר כך, בגיל 15, להגיד לו שהגננת טעתה בכל הצמודות האלה שאלוהים אין לו עיניים ומה שקורה שם בעננים זה עיניים, זה לא פשוט שמותר לעשות את זה. אז זו בעיה לא פשוטה. איך ההורים, המדריכים, המורים סיפרו לנו ואיך אנחנו בגיל מתבגר מבשלים לנו את האמונה בצורה רוחנית. זוהי הבעיה של מתן תורה. מה שלא לדבר על מחשבת האמונה, התורה, הנטו שלך, אבל היסוד הזה שבירד השם על הר סיני, הרי כתוב וכולם נחלים ועומדים ומתחילים לעשות הדברות וזה נורא חגיגים, והילד אומר בירד השם על הר סיני, לא הילד, היהודים הפשוטים, גם היהודים היו יותר מעמיקים, מבקשים משהו יותר, אז הם רואים אש יעדה בראש האב, והם רואים ענן, ערפל, רעמים, ברקים, כל שופר, חזק מאוד, אחד כל הראשון במחנה, רואים משהו, ואתה שואל את עצמך, ומה, וירד השם על הר סיני? אז איך זה? זה בעיה לגמרי לא פשוטה. שמשהו מוכני, אתה צריך איך שהוא יותר אותו. ואם אתה תפליל בתיוב, אם אתה תאמין בתיוב, אז בעצמך אמרת שאתה מגיע להגשמה. ואז מלא אתה משיג את ההפך ממה שרצית. רצית לשתות בלב אמונת הייחוד הרוחני, ומה שרצית בלב אמונה גשמי. זוהי אחת הסיבות מדוע התנ"ך לא מרחיב את הדיבור על מתן תורה. שיש במתן תורה היחידיות והבלעדיות של עולם גשמי שיתחבר נקודת גישה בין עולם גשמי לעולם רוחני. אבל מה טיבה של נקודת הגישה הזאת? זה הבעיה. ולכן אני יכול לדבר עליה בשיר, גם בגלל החגיגיות וגם בגלל זה שבשיר כולם מבינים רכב אלוקים רבותיי, אז אנחנו כמבוגרים, תרגם לי את המושג רכב, מה אתה מבין במושג מרכבה?
מה זה נושא את זה?
משהו שהוא דינמי. משהו, כשאתה אומר, אלוהים נמצא בכל מקום, הוא יכול לרכב ממקום למקום. כשאתה אומר, אלוהים מלווה את ההיסטוריה לעומקה, אז אתה אומר, יש ניידות. במקום לדבר במילים לא תוכליות, אז אני מלביש את זה ברכב. אני מדבר על
מילים. זה גם סיום עבודתי.
אני הבלעתי שבעל התניא שם מדבר על כך שיש רכב שהתגלה ממני האבות, יש רכב שהתגלה לסיני, יש רכב שהתגלה לנביאים, ויש רכב שהתגלה לתנאים, ויש רכב שהתגלה לעמוד, ויש רכב שהתגלה לחכמי זמנים. זאת אומרת שיש איזה דינמיקה, יש איזה מרכבה שנוסעת ואתה יכול...
לא מבין לך מושג רכב.
לא הבנתי.
לא צריך רכב, לא מה זה שם הרכב שרח.
כשאני אומר רכב, כשאני אומר להתגלות, אז מה אתה מפרש את זה? יש לך בעיה. אתן לכם דוגמה נמרצת. אחי של הרב, אני סיפרתי את זה, אחי של הרב לאו, היו יהודים בן 80 וככה, היה איזה, הוא נמלט גם כן מלבד מהשואה.
לא,
אין?
אה? הרבה לאו?
לא, בן דודו. לוי. הוא תגיד את שמו ללוי.
נפתלי.
היה נחשב ציר. בקיצור, הוא היה ילד הראשון שהגיע מהשואה פה, ואביו היה מלבד עם אדמור מיגור, אדמור מיגור הזמין אותו, שהוא עושה בבית. הם לא ידעו את כל השואה, את כל מה שהיה. קיצר, השקיעו אותו, הכניס פה את הרבי אתונה, לפנות בוקר הרבי היה עוד מלבד, והוא תראה לו את המקנות האלה. הלכו ברחוב, בכל ירושלים, תחקר אותו לפרטי פרטים, מה רב אושוויץ, איך ספרו, לפני שנפרדו, לפני שהגיעו בחזרה הביתה, הוא אומר, אז היית את העשן שיוצא מהרובו ששרפו גם תורה? אז הילד אמר, הילד אחד אמר, כן. הוא אומר, את אלוהים גם ראית שם? בתוך העשן, ועזב אותי. אתם זוכרים וריאציה יותר מודרנית על הביטוי הזה? אתם שמעתם? אתם צריכים לשמוע. וריאציה שקשורה למעגל שלה, שזה דיבר תחת דיין, תחקרנים, בערוץ 10, אני יודע מה, בערוץ 2, אני יודע מה.
אה, לא, לא, לא. אז הייתה... מה זה הזמינת? הקראת ששריינה את הרבנית ליפשיץ.
כן, אז היא שאלה את הרבנית ליפשיץ, שהיא דאבל, היא שאלה אותה, אישה דתית, איפה היה אלוהים? ומה לא היה בספרייה של ישראל? היא לא הבינה.
תודה רבה לגמרי.
אלוהים היה בספרייה ויש לה, ובחם יש לה. זה עומק הדבר, זה עומק האמונה. אז הגברת הזאת, אני מקווה שהיא מספיק ואינטליגנטית, שהיא לא הגיעה למחשבה של ההגשמה. היא מבינה? אז האלוהים התלבש אז במחבל הזה ובקדוש, הוא ירד מיוחד.
זה לא יודע, זה היה מישהו רגע.
מה נבדים ממני? אני מדבר על העיקרון. זאת אומרת, אז באותו רגע לא היה ניתוח בבית חולים רמב״ם לפלוני שעשו לו השתלת לב? אז אלוהים היה שם בחדר ניתוח ועזר לזה. איך אלוהים היה בשני המקומות? יש לו רכב, הוא רוכב, יש לו קרלייזר, הוא רץ. ואז מדברים על רכב, והנה אומרת לו, הנה השוש. אז ההנחה היא שכשמדברים עם בני אדם ברמות שונות, צריכים לדבר בצורה שתתיישר מפה. מכיוון שהגילוי בסיני הוא כל כך בעייתי, אז לכן זה באמת יוצא בצורה מאוד מעודנת ולמודת. אותו פנים, זה אחד ההסברים שאפשר לתת לתופעה הזאת, כשם שאם אתם מסתכלים טוב בפרשה שבתחילת מתן תורה, שאיך היא מתחילה, גם היא בעייתית מאוד. שיפתחו שמות יותר. שיפתחו שמות יותר. מה שם לא נורמלי? פשוט לא נורמלי.
משל על הלבים. מה בעיסה אתכם?
מה?
בעיסה אתכם? מה הכוונה לא נורמלי?
תפתח את הפסוק הזה, מה לא נורמלי?
ועמוד כל הרבה.
אני אומר לך כרגע, פסוק א', פסוק א',
היום הזה איזה?
על זה רש"י אומר. למה הפסוק לא במקומו? אני לא מבין. הם היו דרפינים ככה בסוף פרשת השנה. כך תתנו גם בפסוק ב' והאישו מבינים, אז מה יצא להיות? פסוק ב' לפני פסוק א'. בחודש השלישי זה היה כבר אחרי שנסו מרפידים. אז היה צריך להיות כתוב בצורה מסודרת והאישו מרפידים ויבואו כל האדם מדבר
כזה. אתה אומר, נשא שלישי?
ואז קריאה של שפורס, אתה הייתה מתחילה בבודת השלישי.
אתה הייתה עדיה, אבל יש לדור פילבי. או שהיו מתחילים, הם עשו בי. איך אתם מוצאים דבר דומה? גם כן מבורי גם כזה.
ובאחת בעל.
מה אם לא שבר?
אני
עולה בשני פשוטים. מדבר בשני פשוטים. שני פשוטים ששקוף הפסוק השני צריך לבוא לפני הראשון. אל תחפה איזה מקום אסטרטגי. הכי אסטרטגי שאתה יכול. בפסוק הראשון בתנ"ך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה טוב ברור. מתי הייתה טוב ברור? הייתה לפני זה.
זה מפתיח.
מה אתה פותר לי שאתה פותח לי בפתיח?
פתיח, כל מעשה אבריח.
אהה! אז ממילא אין פה היסוד הארץ. זה כן פותר. והארץ הייתה טוב ברור. הוא אמר, ואחר דבר היום, באמת מבחינת הסדר, היה צריך להיות כתוב, ויסכימו אותי, אלא זה הפתיחה. עכשיו תלך צעד נוסף. אם אני אומר לך, כך נדמה לי, שזה שני המקומות היחידים בתנ"ך, שככה זה מופיע.
יש עשור מדרשים על הקשר לבריאת עולם.
יפה מאוד. אז במקום מדרש, אתה רואה שזה כתוב בפשט. התורה בחרה פעמיים בפתיחה חגיגית מיוחדת, איך אתה אומר, יעני קריאה ואחוי דשא שלישי, נתנגל לך כל כך יום טובות כזאת. האמת היא שכל מה שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים להכניס יום טובות בשיעור בישיבה. יש פה אנשים שהיו אתמול בפגישה עם הרב ליפשיץ? אני ארצה עוד היום לברר את זה. אני בנסיבה אינטימית, אני אגיד לכם מה שמעסיק אותי. אנחנו מחפשים דרכים בכלל, בשבועות בפרט, לתת פרשה חגיגית לאנשים, גם מפני שאובייקטיבית הימים חגיגים, גם מפני המשימות החינוכיות, הקדוש ברוך הוא יעזור, בעוד 10-15 שנה, אתם תהיו הורים לילדים, ואתם תביאו מסורת על החגיגיות, באותה מידה שאתם תדעו איך צריכה להיות החגיגיות, באותה מידה גם אתם תעשו את זה. והישיבה מבקשת לעשות כל מיני צורות, כל פעם כך שבמשך 40 שנה האחרונות כך נהרנו, ואני מבקש להיות מספיק מודרני וצעיר בשביל להיות קשוב לדברים שצריך לשנות אותם. אמר לי הרב ליפשיץ שישבו אתמול והיה מערכת כיתורים על דברים שנראה לי כל כך פשוט וכל כך ברור שצריך לעשות אותם, ואני לא רוצה לכפות אותם. אני מבין שערים בלילה, אז לכן לא צריך לקרוא מגילת רות. כשאני קוראים, כשאני שומע, אני אומר, זה לא קל, ודאי שאדם מלכור, ושאתם מלכים בעין אחת ובעין שנייה וכו'. אבל מגילת רות, אני בדקתי כבר כמה שעות, 12 דקות גם בקריאה המהירה של הרב קלושקה. 12 דקות קוראים את מגילת רות. אז אני יודע שיש לי התפסק עם הפרנקים האלה, הספרדים, אני יודע מה הם בלבלים, מה חטאת להם, יש מפר נניח טוב. יש הסיפור, יש הסיפור, יש הסקרה למפלים. אתם יודעים מה זה אומר למשפחות שהם יודעים שבישיבה אנשים שאנחנו מזכירים אותם בגדלים, אנחנו מזכירים את זה בהרצליה, מזכירים את זה בחיפה, אנחנו מזכירים את זה פה. המנהל האשכנזי של ההקדמות, אני מוכן עכשיו ללמד שני שיעורים תמימים על ההקדמות. בערך 3.5 דקות זה מעריך את קריאת התורה. אז עושים בסך הכל, התפילה מתארכת. עכשיו, חמי סיפר לי, חמי היה מי שחי בירושלים כאן, בעיר עתיקה, ברוב המוסלמים לפני מלחמת העולם הראשונה. אז הוא אומר לי, היינו בכותל, מי יכול היה לך את הכותל להתפלל? לא היה ספסל, לא היה, זה לא תורה לא היה. אני כילד שבאתי מתל אביב, הייתי הולך לפרופורט יוסף או באיזה בית כנסת שהיו מובילים אותי בסביבה, אפילו לא ידעתי איפה, שהיינו גומרים את כל התפילה שהייתה צריכה בבית כנסת, היינו למוסף של יוקטון, יורדים לכותל, ככה אני אמרתי, רק למוסף של שלוש רגע למצוא. אז פעם, פעמיים בשנה הישיבה יורדת למוסף, באו אנשים דיבר, ויש, אני כמובן יכול להעריך בצד הפיוטי שבזה. היום אנחנו לפני 40 שנה, נניח שהייתם חיים. הכותל שרוי ביד הרדן. אם אתה מקבל על עצמך לבדת לכותל, כל שלוש רגלים נותנים לך עכשיו לרשת לך. היית מוכן לך את כל ימיך. יש, הלב מזה. אני לא רוצה לחזור על החוויה שלהערכתי, לא תחזור עד למשיח. מה שקרה בשבועות תשכ"ז, כש-200 אלף יהודים באו לכותל, הוא נפתח, משה דיין הבין את זה, הוא אמר, לעבוד יום ולילה בערב שבועות, כדי שבשבועות בבוקר אפשר יהיה לפתוח לכותל. אנחנו לא נעמוד בזה, אם לא ניתן את זה. 200 אלף. אני זוכר, הלכתי עם הרב שוקי, עם הרב יקובוביץ, הרב של אנגליה. הלכנו שלושתנו, היינו ממש חיים. לא הלכנו, טסנו. הייתה חוויה עצומה. חוזרים עליהם, יהודים באים מכל קצות הארץ, יהודים באים מכל קצות העולם בשבילך. להיות ירושלים בשבועות כדי לזכור את הלחם, הם תראו את שאלה לראות פה, איך ש... רק שהמזרח מחביר, אז יהודים זורמים לכותל להתפלל. אז באו ואמרו שקשה לכותל לכותל, זה מעריך את התפילה בחצי שעה, ומה רוצים לישון. אז מי שלא מרגיש, ואם הישיבה לא תרגיש את זה, מה שאני אעשה זה בעיה שלי. אבל אוי למה, מה בפירוש? הרי בינינו מעצמנו, הרי יכול להיות שאתה תוותר על מגילת רות ועל הקדמות ועל איסקו ועל ירידה לכותל, תרוויח חצי שעה. הרי אתה הולך בדרך לחדר, אחרי שנניח כבר גמרת לקדש במילה ואחת אחת אחת נדעת מבינה עם כל השמחה הזאת של יום טוב שגילמדת אותה, וחבר יפוס אותך על יד החדר, אתה יכול לעמוד ולדבר איתו חצי שעה על דבורים בטיילים ולא נותה כיפה יותר בינה, מה שאינה, מי שאינה. כשאומרים לך את החצי שעה הזאת לתת לשמיים, אני יכול להתרקן, אבל לעמוד לדבר דברים בטיילים או להיכנס לחדר, כבר לא מדבר, לא לקרוא, לא מאמין ולא מקור ראשון ולא את כל הצד. סתם לדבר עם החבר על פלוידי שהגיע מאלמוני ופגשת אותו באמצע התיקון בליל שבועות. אתה יכול לדבר תחת זה שעבר, נתן עכשיו שמונה, עכשיו מרדר. אפשר את השעות האלה. אני לא יודע מה לעשות. מה הייתה המסקנה שלכם לגמור?
לא, אבל יש את המחיר לנו, לא יודע.
אז הוא בא לתוניתי היום, אני לא יודע מה לעשות. דברים בחוויה, אני יכול להסביר מה מתכוונים.
זה הרבה עומד.
מה? לא חשוב, אבל אני יודע משהו. יש כאלה שהולך כאן לרפוא, הולך לרפוא, הבא לפנות בוקר אני יודע, הולך לאיזה בית כנסת, גומר בחמש וחצי, גמרנו, תעזור אותו, הולך לישון לו, ומה קורה? הוא קם ב-12, ואז הוא קורא את המושב של הספורט, של העיתון. לא ספורט, סליחה. אז הוא לומד שלהם, מה? יש לי הרושם שרוצים להוציא את הנשמה. אני לא אכפה ולא שום דבר, לא, אני... אבל אני חושב שזה מעילה ממש למה אני מסופק? אז אני אומר לכם לפה מלא. לפני 35 שנה, קודם כל לא הייתה לי בעיה כזאת. הסברתי לכולם, אמרו, אנחנו ירד איתם. אבל אם הייתה בעיה כזאת, הייתי מנחיל תורה ומבצע אותה. היום אני כבר ישיש, אני כבר זקן. אני אומר, אין טעם לכפות. אם אנשים לא מבינים את זה, אני רק יכול להסביר ולהגיד, טוב, אני כנראה לא מודרני, אלטרודיש, לא קשור לצרכים של האנשים האלה, לא רוצים להתפלל ללכת לשם. לא. על כל פנים, אני אנסה לדבר על זה קצת היום, ואני מבקש שבמשך הערב ידברו אנשים ביניהם, אני מבקש שהגבאי ירכז את הידיעות, זאת אומרת, את העמדות שלו, כששורה יושבים, יש פה אנשים שעולים יותר גדולים שזוכים דבר גדול. יגיד, אומרים, משהו לשנות, אני משתדל לא, שלא יעריכו בתפילה, אבל באמת יש חסידים שערים לדבר הזה, אז יש מניינים חסידים שיורים עד שלוש, ארבע, הולכים עד לישון וקמים בשמונה להתפלל ויפלו דרך חובת שינה. זה לא כל כך אלגנטי מבחינת ההלכה, אבל אם אתה ער ואתה לא מתפלל בתפילה, ודאי אני יכול נורא להתפייד, כי בנפש שלי זה מתנגד לי הסיפור הזה, אבל שזה עבדי ישיבה, הייתה לי הרגשה כל כך של רפיון ידיים, שאומרים שזה אמר לי, אמרתי, אז אנשים לא מבינים ויכולים ללמוד שנה שלמה בישיבה, ולא להבין איזה, זה קטר כזה של שבועות, לא יכול להבין את זה. אז ממילא כשאני רוצה לסיים, אני אומר שפעמיים נולד העולם, העולם נולד בבראשית, והעולם נולד במתן תורה. והלידה הזאת קודמת למה שהיה קודם. אז קודם אני זורק לך את הבומבה, בראשית ברא אלוקים בחודש השלישי. כשאתה רוצה לפרוט ולרדת למציאות, אז אני אומר, היה דבר קודם. יש לזה כמובן גם ביטוי גרפי. בשני המקרים זה מתחיל בבית. זאת אומרת, בראשית בחודש, למעלה למטה הכל חסום, יש לך רק כיוון אחד. מכאן ואין לך קדימה.
גם ההלכה שקלות לפני שבועות וקלות לפני ראש השנה.
זה כמובן בגלל שנה, תכלי שנה תכלי לא יודע. הכוונה היא, פותחים דף חדש. הימים דף חדש בחודש השלישי, וזה היסוד הזה,